كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها ولمي على قلك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
اتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لبيان يوتل سات شلوش بي في لبيان هات بيرد اتم يخوليم جام لأكوفت ها اتار شلانو بامتساوت ها انترنت ال هكتوفت parstoday.com/hebrew في تخلو لختوف لينو ديرخ كتوفت كول دافيد ايران @gmail.com في هكتوفت شلانو بإنستغرام Pars Today Hebrew over Twitter Kol David Iran. Kan Kol David.
كان كول دافيد لمعزنيم شالوم فهران ومدخيليم اتش الدورين وله يوم شيني عسرين في أربعة بماي ألبايم عسرين في أخت ونقيش لخم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنوسف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة
بليد هاين يعني
منزني مي كريم شالوم راف هم اللي يمشل هرمت كال أفيف كوخافي عالكخ شبولة خيالي متصريخة لهيوت دوغماتوفا لخود ومع سيمشل خيال إسرائيل لخود بولة خياليم بتصومت قوشة سيون شيقارما لموتا شل فلسطينة بات ششيم توشيفت هكفار خوسان هي ههفخ همخلات شل كل ما شيكوخافي تاعان هي اوت كالون على تزوى إسرائيل وعلى إسرائيل كلها بس سرطون هم متعاد اتها الروع رؤيم إشا مفوغيرت اوتا مسيخة نيجد كورونا مستارخت بإتيوت موفجانت لأيفر خياليم خموشيم بماكم أوفيادا هشموتا سكين مخزيكت برشول هخياليم زعاكيم لأيفرا بام أخر بام شتانيخ إتها سكين فيوريم با أفير هإشا ممأنت لهانيخ إتها سكين وممشيخة لهستارخ لأيفرام عد شنشمعو تشتي يريوت لفي تزوى إسرائيل هي نورتا بفالك قوفة هالتختون أخ لفي هالسكوم هارفوئي هارشمي شلبيت هخوليم هي نورتا بفتنة من زنیمی کریم، زهایا مفگان شل خوسر آنیم، شل خوسر توشیه و شل خوسر پروپرتسیوت، مکره موهاگ شل شموش مفراد بخوخ، بخوریم، تسیریم، خزاکیم و خموشیم مول اشا اخت، مفوگرت خلاشا که خلها نرعه مئرعرت بنفشه، هالشموش بخوخ آدف مول ایوم شکزه هو بتوی شل خلشه، في لخول شاهزوت كادمو شكول دات لاكوي في تسيوت أوتوماتي خسر مخشفة لخلالي هبتيخة بيري התנהלות החיילים היא עדות לחרדה של הכוחות בשטח, אך לא ברור היכן מקורה, אם מהאויבים ואם מהמפקדים, שמה משניהם יחד. אם לא די בתיעוד הזה בשביל להבהיר לכוכבי שיש בצבאו בעיה של יד קלה מדי על ההדק, הגדי להקשיב לאחיה של האישה. האח אמר כי מצבה הנפשי היה מעורער והיא סבלה מדיכאון ומחרדה. היא ניסתה להתאבד לפני 5 שבועות בנטילת כדורים. עובדוח המרכז לבריאות הנפש שבדק אותה יום קודם לכן צוין כי היו לה מחשבות אובדניות. לפיכך ייתכן שהאישה החליפה שיטת התאבדות אחת באחרת אפקטיבית יותר. במקום ליטול כדורי שינה היא ספגה כדורים של צבא ישראל. היד הקלה של צבא ישראל על ההדק הפכו אותו למפעל של המתת חסד. כל שצריך הוא להחזיק סכין ביד וצבא ישראל כבר יעשה את העבודה. התקרית הזאת צריכה להדיר שינה מעיניו של כוכבי, של צבא ישראל כולו ושל החברה בישראל.
עד כאן תוכנית השבוע.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני הגיב למכתבי ראשי ההתקוממות בעזה והדגיש שהלבבות של האיראנים עומדים לצד ההתקוממות הפלסטינית. המנהיג הגדיר את המאבק של הפלסטינים עם ישראל כהתקוממות לנגד עוול, יהירות וכפירה. המנהיג הצהיר בתגובה שלו לאסמאעיל הנייה כי בעזרת השם הניצחון יהיה עמכם ואתם תוכלו לנקות את הארץ הקדושה מהכובשים. המנהיג קבע כי בתגובה שלו לזיאד נחלה אתם בהחלט תראו את הניצחון הסופי. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף אמר כי מעשי רצח הילדים והנשים בפלסטינה הכבושה מדאיגים את כל המדינות האסלאמיות. קליבאף מתח ביקורת על שתיקת הארגונים הבינלאומיים וארגוני זכויות האדם ביחס לפשעים הציוניים בשטחים הפלסטינים. בשיחת טלפון עם ראש מועצת האומה הכוויתית מרזוק עלי גאנם אמר קליבאף כי המעשים הברבריים של הישות הציונית בצל התמיכה והגיבוי האמריקנים ששתיקת האום, הארגונים הבינלאומיים וארגוני זכויות האדם לא מקובלת ומעוררת תדהמה. קליבאף גינה את התקפות הציוניות הממושכות נגד הפלסטינים ברצועת עזה ואת רצח הפלסטינים בגדה המערבית וקבע כי לא מקובלת שתיקת העולם האסלאמי מול מעשה ההחדה הציוניים וחובה על המוסלמים לעשות להסרת הגידול הסרטני שהושתל בלב העולם האסלאמי. הוועדה המשותפת להסכם הגרעין תתכנס היום בוינה בהשתתפות נציגי איראן ומדינות 4+1, רוסיה, סין, צרפת, בריטניה וגרמניה. כאשר בראש המשלחת האיראנית עומד סגן שר החוץ עבאס ערקצ'י. הדיונים יתמקדו בדרכים לחזרת ארצות הברית להסכם הגרעין והבטחת יישום ההסכם בצורה מלאה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הגיע היום לבירה העירית דבלין, התחנה השלישית בסיורו האירופי. זריף ביקר לפני כן בספרד כאשר קיים דיונים עם שרת החוץ ושרת התעשייה והמסחר על הקשרים ושיתוף הפעולה בין שתי המדינות. זריף ביקר גם באיטליה כאשר קיים דיונים עם הגורמים האיטלקים, גם הוותיקן, על אותם הנושאים. כמו כן, שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף עומד לשאת נאום בעצרת של האום שתתכנס לדון על המצב בפלסטינה, זאת לאחר שמועצת הביטחון של האום לא הצליחה להוציא בתום 4 ישיבות הצהרה אחת להפסקת האש בשטחים הפלסטינים הכבושים. עצרת האום תתכנס מחר שלישי על פי בקשת המדינות האסלאמיות בהשתתפות מספר רב של שרי חוץ. ראש ממשלת מרוקו סעד אל-דין אל-עות'מאני, שחתם על הסכם הנורמליזציה עם ישראל, שגר ביום שבת אגרת למנהיג תנועת ההתקוממות חמאס אסמאעיל הנייה, בה ברך אותו על הניצחון שהשיג העם הפלסטיני וההתקוממות. אל-עות'מאני הדגיש כי הוא דבק בתמיכתו בעם הפלסטיני ובמאבקו לשחרור אדמתו והקמת מדינה עצמאית שבירתה עיר הקודש. שר החוץ של מצרים סמי שוקרי מגיע היום לביקור רשמי בירדן. במהלכו ייפגש עם המלך עבדולה השני ועם עמיתו שר החוץ הירדני. שוקרי והירדנים ידונו בהפסקת האש בין ישראל לתנועת ההתקוממות חמאס ובשמירה על היציבות הנוכחית גם בשאר השטחים הפלסטיניים ובמזרח עיר הקודש. במקביל אמר עבדולה מלך ירדן כי אין תחליף לפתרון שתי המדינות כדי להשיג שלום, וחזר על אזהרותיו מפני הקיפאון בתהליך המדיני. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר כי הוא קורא לכל מפלגות גוש השינוי להתגייס להחלפתו המיידית של יושב ראש הכנסת יריב לוין. זאת בעקבות דברי לוין בתגובה על החלטת בגץ לפסול את פרשת ההאוזר ולפיהם השופטים מבצעים הפיכה שלטונית לפי טענת לוין. לפיד כתב בטוויטר, יושב ראש הכנסת חצה את כל הקווים האדומים. ישראל לא יכולה להרשות לעצמה יושב ראש כנסת שמנסה להרוס את יסודות הדמוקרטיה ושלטון החוק. על רקע סיום הלחימה נגד עזה, יושב ראש ימינה נפתלי בנט תקף את בנימין נתניהו בעמוד הפייסבוק שלו וכתב, אינני זוכר תקופה כזו של חולשה, היעדר תפקוד ומבוכה לאומית, כלשונו, הכתובת הייתה על הקיר. תהליך קבלת ההחלטות עקום ומוכתב על ידי שיקולים אישיים ופוליטיים, וכל זה תוך יצירת מסך עשן של פולחן אישיות למנהיג, שכל מי שמעז למתוח עליו ביקורת מותקף קשות. גם תומכי נתניהו המושבעים ביותר מתחילים להבין שהעצרת או הערצת המנהיג בכל מחיר היא לא תחליף למדיניות. בנט הוסיף מי שגורר לבחירות חמישיות לעוד רעל ושנאה לשנה נוספת של חוסר תפקוד מדינתי ולבזבוז עצום של כסף, משחק לידי אלה הרוצים ברעתנו. גם היום יש מספר אפשרויות להקים ממשלה, אם רק נסיר את החרמות ונבין את גודל השעה. הפוליטיקאים לא יתעשתו עד שהאזרחים יכריחו אותם להתעשת, דברי נפתלי בנט. לאחר שיושב ראש ימינה נפתלי בנט תקף את התנהלות בנימין נתניהו, ואמר כי היא מצביעה על חולשה, היעדר תפקוד ומבוכה לאומית, בליכוד תקפו את בנט בחזרה, ובהודעה מטעם המפלגה נכתב כי ישנם פוליטיקאים שמדברים ימין ועושים שמאל. בעוד הם מפרסמים פוסטים ומאמרים לכאורה ימניים, הם ממשיכים לפזול שמאלה ולפעול להקמת ממשלה שתהיה תלויה במשותפת ובמפלגות השמאל של לפיד, מרץ והעבודה. הגיע הזמן שהם יודיעו בבירור שהם לא יצטרפו לממשלה כזאת ושהם יצטרפו לממשלת ימין בראשות נתניהו, לשון ההודעה של מפלגת הליכוד. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב הבוקר שני בטוויטר כי הוא מאשים את נתניהו באובדן ההרתעה מול פורעי החוק בתוך ישראל. על סיום הלחימה נגד עזה כתב כי אני מאשים את נתניהו שאפשר הפסקת אש ללא התניה של סיוע כלכלי לרצועה בעתיד בפירוז הרצועה והשבת החיילים הביתה, מה שמבטיח מבצע נוסף שנמצא כבר מעבר לאופק. ליברמן ציין כי נתניהו אשם גם בקריסת מערכת ההסברה הישראלית ברחבי העולם. עד כאן מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. ממשלת נתניהו נאלצה להסכים על הפסקת אש מול חמאס אחרי 11 ימי לחימה בעודנה לא הביאה אף הישג מדיני משמעותי לישראל, לא פירוז, לא הפסקת התעצמות ולא השבת הבנים הביתה. להפך, חמאס קבע לישראל מתי המלחמה מתחילה, מתי היא מסתיימת, ועל פי הדיווחים יצא ארובות לגבי שייח ג'ראח ומסגד אל-אקסא. לא מדובר בהצלחה ברמה הלאומית, ייתכן שגם לא ברמה הפוליטית. מאז יום חמישי שעבר רווחה התפיסה בקרב חלקים גדולים בציבור המתנגדים לבנימין נתניהו שהוא נחל הצלחה בזירה הפוליטית בכך שהסיר את ממשלת השינוי מסדר היום. סבב הלחימה והעימותים ביישובים הפלסטינים וברחובות של הערים המעורבות הובילו את יושב ראש ימינה נפתלי בנט לזנוח לפי שעה את חלומו הגדול ולהודיע שהוא מוותר על ראשות הממשלה בגלל ההרכב הסבוך של הקואליציה שהסתמנה. אלא שלפחות בשעות האחרונות שלפני הפסקת האש נראה היה שעוד מוקדם להפסיד רשמית את ממשלת השינוי. ליושב ראש יש עתיד יאיר לפיד נותרו כמה ימים לא זוהרים במיוחד שבהם המנדט להרכבת הממשלה עדיין נמצא בידו. עד כה תחת הלחימה התנהלו המגעים על אש נמוכה, אולם החל מיום שישי הוא מנער את האבק ויגביר את פעילותו לבחינת החלופות השונות שבידיו, כדי למנוע מעצמו החמצה נוספת להחליף את השלטון. בימים האחרונים מתמקד לפיד בשתי מטרות. הראשונה, לשכנע את יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, שלא לחבור לנתניהו בשום אופן ובתמורה לשום הצעה. השנייה, תרחיש השישים ואחד, כלומר קואליציה בשיתוף רעם והרשימה המשותפת. האתגר הוא לשכנע את שר וחברי מפלגתו שמדובר בממשלה קצרת מועד שתפקידה רק לעשות ריסטארט למערכת. האפשרות הנוספת של לפיד היא לנסות להחזיר את נפתלי בנט לתמונה. בהיעדר חלופות אחרות, לפיד ינסה לחדש את הגישוש אצל יושב ראש ימינה. האם לאור סיום הנחמה אפשר להניע שוב את המהלך? ועכשיו, לקשיים. גורמים בגוש השינוי מתדרכים שבנט כבר אינו רצוי יותר ולא ישכנעו אותו להגיע. סיבוב הפרסה שעשה ועל הדרך הביך רבים מהם גרמה להם לחשב מסלול מחדש. ומשבר האמון שנוצר בינם לבין בנט אינו המכשול היחיד. בכל הערכת מצב עולה השאלה אם בכלל יש לו סיעה להביא איתו, האם ימינה לא מתפוררת לרסיסים בכל פעם שעולה לסדר היום האפשרות להקים ממשלה מול נתניהו. אם ללפיד אין דרך יצירתית אחרת להרכיב ממשלה, הוא לכל הפחות יצטרך לבחון מאוד ברצינות שוב גם את כוונותיו של בנט וגם את אלה של חברי סיעתו. ומה בצד השני של המפה הפוליטית בישראל? האם ממשלת ימין פוטנציאלית מונחת כעת על השולחן באופן שלא היה לפני סבב הלחימה? ספק גדול. עד כה טענו בגוש הימין כי אם בנט יסיר מסדר היום את ממשלת השינוי, יהיו שני עריקים שיבואו לממשלת נתניהו. ובכן, עברו 8 ימים מאז הסרת ממשלת השינוי מסדר היום ועריקים עדיין אין. אבל בתוך הפלונטר הפוליטי הרחוק מפתרון יש עוד תרחיש אחד שבכל זאת שווה להתעכב עליו. יצירת גוש מרכזי של גנץ, בנט, סער, עם 21 אצבעות שיחפה על נתניהו ממשלת פרידה. נתניהו יהיה חלק ממנה מבלי להוביל. ובממשלה הזאת גם יסיים את דרכו תוך זמן קצוב כבדרך הטבע. בגוש השינוי יש כיום מי שאומרים שזה הרע במיעוטו, שמשיג שתי ציפורים במכה אחת. הן הורדת נתניהו מהבמה והן השארתם של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר מחוץ לממשלה. ולמרות כל האפשרויות הללו, התסריט הסביר ביותר כרגע הוא, כרגיל, בחירות מספר 5. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרי גם בחדשות של היום. משפחות הנספים באסון מירון שלחו לנתניהו מכתב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת התקרית. לקראת ההצבעה בכנסת על שתי הצעות שונות לחקירת התקרית הגדול או הגדולה אי פעם בישראל שבו קיפחו את חייהם של 45 ממשתתפי לג בעומר, כתבו המשפחות, אנו סבורים כי רק ועדת חקירה ממלכתית ובלתי תלויה תביא למצוי החקירה בצורה מוחלטת. הרכב מורחב של בגץ קיבל ברוב קולות את עתירת התנועה לאיכות השלטון נגד פרשת האוזר שדחתה את אישור תקציב ישראל ב-120 יום. עם זאת, מכיוון שהכנסת התבזרה, מדובר בהחלטה הצהרתית בלבד. ההחלטה התקבלה ברוב קולות על ידי הנשיאה אסתר חיות והשופטים האחרים. זאת כנגד דעתם של השופטים נועם סולברג, דוד מנץ ויוסף אלרון, שסברו כי יש לדחות את העתירות. שר המשפטים של ישראל בני גנץ התייחס להחלטת בגץ לאשר את העתירה נגד פרשת האוזר, ואמר כי זוהי החלטה מחייבת וההשתלחות של נבחרי ציבור בבית המשפט מביישת את מוסד הכנסת ואת המשתלחים עצמם. יושב מפלגת העבודה מרב מיכאלי מתחה ביקורת על דבריו של יושב ראש הכנסת יריב לוין שתקף את החלטת בגץ. כמה עוד ממשלות נתניהו ינקחו בשלטון החוק, כמה עוד הן ירסקו את ההגנה על הדמוקרטיה מפני התנהלות מושחתת, אמרה יושב ראש מפלגת העבודה. בליכוד טענו בתגובה על החלטת בגץ לקבל את העתירה נגד פשרת האוזר, ואמרו פסיקת בגץ היא פגיעה חמורה בדמוקרטיה, היא פוגעת קשות ביכולת של הציבור לקבוע את גורלו, היא פוגעת פגיעה נוספת במשילות, והיא מחדדת את ההכרח בממשלת ימין שתבלום את המגמה המסוכנת הזאת שממשלת שמאל עם לפיד, מרץ ועבודה רק תעמיק אותה, טענו בליכוד. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שדורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.